בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום חמישי, 26 בינואר, ואנחנו אחד ביום מבית N12. אני גדעון נוקו, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. התפרצות קורונה בסין נשמע מוכר, ומעלה תחושה מסוימת של דז'ה-וו, אבל הפעם זה סיפור אחר. אם בהתחלה, כשהקורונה פרצה לחיינו, השלטונות בסין הטילו מדיניות אגרסיבית של אפס הדבקה, בסיבוב הזה הם בחרו בקצה השני, והסירו כמעט את כל המגבלות. אז הפעם אנחנו מנסים להבין למה הממשל הסיני שינה כיוון, מהלך שיכול להשפיע על העולם כולו. שלום לדוקטור מיכל זלצר לביד מלימודי אסיה, אוניברסיטת בר אילן.
שלום וברכה.
בוא נתחיל ממה שקורה עכשיו. בסין, מה המצב שם היום?
בגדול אפשר להגיד שהתרחיש אימים שהשלטון הסיני כל כך נמנע ממנו בשנים האחרונות, בוודאי בחודשים האחרונים, מתרחש כרגע בסין. הידבקות חסרת תקדים, מדובר על משהו כמו בין 8 מתוך 10 אנשים בסין נדבקו בקורונה. דווקא באזורים הצפופים, מרכז, מזרח סין, אנחנו רואים באמת גלים של תחלואה שבאזורים מסוימים עוברים את ה-90%.
Out of China, where a rapid surge of COVID-19 infections is overwhelming hospitals across the country. Some health experts predict China could suffer up to 1 million COVID deaths in the next few months.
בתי חולים מתפוצצים, האנשים בעצם כרגע יושבים במסדרונות, מחכים לטיפול מי שבכלל מגיע לבית חולים. לפני הבית חולים בכלל אין תרופות להשיג, זה חלק מהבעיה, ולא רק בתי החולים מתפוצצים, גם הקרמטוריום. אנשים בבייג'ין אמרו לי שכרגע המתנה היא משהו כמו לפחות 4 ימים לשריפה, מכיוון שמי שבעצם מת מקורונה, אז שורפים את גופתו, אפשר לקבור אותו בקבורה רגילה. אני יודעת שהמצב בסין באזורים אחרים אפילו חמור יותר, ואנשים מדברים על המתנה של שבועות. אז ככה שהמצב בפירוש לא נשמע טוב.
אז בואי נחזור אחורה לימים שסין נוקטת במדיניות של זירו קוביד. איך זה נראה אז בהתחלה?
הסין למעשה מאז שהתחילה הקורונה נשארה פחות או יותר במצב שאנחנו היינו בו כשהתחילו הסגרים הראשונים. מדיניות של זירו קוביד, הכוונה היא סגרים משמעותיים, בהתחלה זה היה באזורים נרחבים יותר, אחר כך עברו למדיניות של סגרים מקומיים איפה שזיהו התפרצויות, בדיקות PCR לפחות אחת ליומיים כדי שאפשר יהיה לקבל ברקוד ירוק שמאפשר עלייה לתחבורה ציבורית, כניסה למקומות מסחר, כמובן למקומות העבודה, הקמפוסים, מפעלים, רישום וניטור של אוכלוסייה כל הזמן באמצעות אפליקציות, וזה לא רק בהקשר הזה של קבלת שירותים, אלא גם מי שרצה אפילו לרכוש תרופות בבית מרקחת, תרופות מסוימות לצינון, למחלות אחרות שהן לא קורונה, היה צריך להיכנס למאגר הנתונים, כך שאנשים בעצם חיו תחת איזשהו פיקוח תמידי, ולא ידעו להעריך אפילו מה יקרה מחר, זאת אומרת, אתה יוצא מהבית, אם תעבור ליד מישהו שהוא חולה, או שאחר כך יובחן כחולה, מיד הסטטוס שלך גם משתנה ואתה נכנס לבידוד. כשאנחנו מדברים על סגר או על בידודים, המשמעות היא או שאתה במתקן בידוד ולא בהכרח וולונטרי, זאת אומרת, היו אנשים שפשוט הובחנו כחולים, באו, נלקחו, וזה גם אומר שהופרדו מהמשפחות שלהם ללא שום התחשבות במצבם, וגם מי שנשאר בבית, אז המשמעות, וראינו חלק מהתיעוד הזה, וזה עורר הרבה מאוד רעש בעולם, ממש סוגרים את הדלת, נועלים אותה, אין לך אפשרות אפילו לצאת החוצה, אלא פעם ביום, מסירים את זה כדי שתוכל לקבל מצרכי מזון ולהוציא את הזבל. אז בפירוש, סוג אחר של בידוד ושל סגרים.
אז סין הייתה סגורה הרמטית, אין יוצא ואין בא, וגם בתוך סין סגרים נקודתיים במידת הצורך, וזה באמת עבד לטוב מבחינת הקורונה, בזמן שבעולם השתוללה המגפה, סין יחסית הייתה נקייה, אבל היה לזה מחיר כבד מבחינת התושבים, ומתישהו נמאס להם, לא?
אז אחד הטריגרים באמת להתפרצות הזאת של המחאות, זו אותה שריפה מדוברת באורומצ'י, בפרובינציה המערבית ביותר בסין, בסינג'אן.
Witnesses say a COVID lockdown trapped residents in a burning building and killed at least 10.
שריפה בבניין מגורים, וכוחות הכיבוי לא מגיעים לחלץ בגלל שהם היו, הם היו תחת סגר מהחמורים בסין, וכוחות החילוץ לא מצליחים לקבל את האישורים הנדרשים, או לא פועלים מספיק, מכיוון שהם תחת סגר. כתוצאה מזה 10 אנשים מוצאים את מותם, רובם אגב ילדים. ילדים ונשים שפשוט נלכדו בבניין בוער. הדבר הזה הצית תסיסה שבפירוש הדליקה נורה אדומה לשלטון הסיני.
In the southwestern city of Chengdu, protesters demand freedom. Freedom of press, they chant, freedom of speech. In the central city of Wuhan, where COVID began, they break down the fence that kept them quarantined.
כי מי שיצא לו חובות לא היו רק האויגורים, אותו מיעוט מוסלמי ממוצע טורקי שמתגורר שם, אלא גם סינים, ולא רק בסינג'אן, אלא גם באזורים אחרים. וסולידריות בין אזרחים זה חלק מהבעיה, כי אנחנו מדברים על שלטון טוטליטרי, שאחד הדברים שהוא מומחה בו זה הפרד ומשול, בין סקטורים שונים. אז אם עיקרים מוחים או פועלים באזורים מסוימים, עם כפריים או עירוניים, יש לזה עוד איזשהו, יש אפשרות לשלוט ולנטר את זה. אבל כשאנשים יוצאים פתאום ברחבי בסין, וגם כמובן קולות בעולם שנשמעו, אחד למען השני, זה עלול להיות בעייתי, ובאמת המחאה התחילה להתפשט בערים הגדולות, בקמפוסים, בכל מיני אזורים של אזרחים שבאים גם פועלים, גם בטיבט אפילו. אז, ואנחנו רואים שהאוכלוסייה אחד ליד השני, כן? מתחילה למחות, מספיק, אנחנו רוצים לחזור לחיים רגילים, מספיק עם הצנזורה, תגידו לנו באמת מה המצב, תפסיקו להשתיק את זה, כמה באמת תחלואה יש, מה הצפי, ולאן פנינו, כן? כמה אפשר לחיות תחת המצב הזה.
בכל הזמן הזה, בסין יודעים מה קורה בעולם, איך העולם מתמודד עם הקורונה?
שאלה מצוינת, בסין באופן כללי יש לנו את the great firewall, כן, החומת האש האינטרנטית שבעצם חוסמת, אין להם שום גישה לאתרים מחוץ לסין, כלומר יש, אבל הניטור, כן, והפיקוח והצנזורה הם כמובן עצומים, ככה שהם לא יודעים בדיוק מה קורה, ותוסיף לזה את העובדה שמונדיאל, אירוע עולמי שהסינים מאוד אוהבים כדורגל, הם יושבים לצפות, אז נכון שבסין עשו כל פעם את הזום אאוט מהקהל, ועם רחפנים ככה צילמו ועשו תקריבים של השחקנים, וצילמו כמה שיותר מרוחק כדי לא לראות את כולם חוגגים בעצם בלי מסכות, אחרי שסיפרו עד כמה סין מטפלת יפה בתושבים שלה ודואגת לבריאותם בעוד ששאר העולם חסר אחריות, אז מי שיש לו כן VPN וכן אמצעים לעקוף את המגבלות הללו, הבין וראה שבעצם המצב בעולם אחרת, העולם חזר לנהוג כהרגלו, וסין עדיין תקועה תחת מגבלות הקורונה. אז הדבר הזה כמובן עורר גם כן סוג של תסיסה.
וזה כאמור מוביל לגל מחאה, חסר תקדים במונחים של סין, וזה משהו שגורם לממשל רגע לעצור ולחשב מסלול מחדש?
קשה לדעת מה בדיוק המניעים של השלטון הסיני, כי הוא אף פעם לא משתף אותם, אני חושבת שזה היה שילוב. צריך לזכור שהנושא הזה של ניהול מגפה קשור, וראינו את זה בארץ, בשיתוף פעולה ציבורי. אם אנשים כבר יוצאים לרחובות, למרות שיש כל מיני מגבלות, אז זה אומר שצריך שנות מסלול. גם מכיוון שזה גורם הדבקה, וגם מכיוון שאם הם החליטו אחרת, אז תהיה לשלטון בעיה. אבל מרבית באמת המחאה הייתה אונליין, הייתה ברשתות, הרשתות הסיניות, הרשתות החברתיות. השלטון עבד אז כמו בשני מישורים, מצד אחד לנטר ולבדוק ולהשתיק את אותם גורמים. זה לא שזה עבר בלי טיפול. מהבחינה הזאת בסין אין דבר כזה. בוודאי שהורידו פוסטים ובלוגים וזהירו, ומן הסתם גם עשו צעדים יותר נוקשים כלפי מי שהיה יותר מדי בולט, וגם כלפי המחאות פיזרו אותם לא באלימות קשה, כמו שאנחנו יכולים אולי או ראינו בעבר במקרים מסוימים, אבל כן טיפלו במחאות בצד אחד, ומצד שני התחילו עם ההקלה עד שבסופו של דבר הגיע ממש לביטול של מגבלות הקורונה.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו עם התפרצות הקורונה בסין, שהגיע אחרי שינוי מדיניות קיצוני של הממשל שם, מעבר מזירו קוביד לעשרה כמעט מוחלטת של המגבלות. דוקטור מיכל זלצר לויד, איך נראה השינוי הקיצוני הזה?
אז באמת זה היה תהליך. בשלב הראשון התחילו בערים הגדולות, התחילו עם עשרה של הניטור של אוכלוסייה, פחות בדיקות, אחרי זה ביטלו את זה לחלוטין. בכל מקום, בכל פינת רחוב, היו את הבוטקה האלה שבודקים, כל קיוסק שני כמעט היה גם דוכן לבדיקות קורונה. הפסיקו עם המגבלות המיידיות בחיי היומיום, כדי לאפשר יותר תנועה חופשית בתחבורה ציבורית, במרכזי מסחר. ולאט לאט ראינו שהם מתחילים כבר להוריד גם הגבלות של בידודים, אזורים שלמים התחילו להיפתח, ואנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד בעל חשיבות לקראת באמת ראש השנה הסיני ותקופת החגים, אז התחילו להוריד גם את המגבלות על התנועה, וראינו שמשם זה הלך והתגלגל כבר לפתיחה מוחלטת, אז זה איזשהו כיוון שהשלטון הסיני שלא רצה את העירוב הזה של מחלות חורף, יחד עם ראש השנה הסיני, לראות את השילוב הזה ביחד, ברגע שהוא הבין שזה כבר יוצא משליטה, אז כבר החליטו בואו נוריד לחלוטין את המגבלות.
מה יכול להיות האינטרס של השלטון הסיני להסיר לגמרי את המגבלות ולהביא להדבקה המונית הזו?
מה השלטון מרוויח כאן? בסופו של דבר יהיה פה סיפור הצלחה. כי בעצם התושבי סין עכשיו שרואים את גל התחלואה, שחווים את המחסור בבדיקות, בתרופות, שדואגים מאוד לאוכלוסייה המבוגרת, מקבלים מסר ברור שהשלטון צדק. שההגבלות האלה לא היו כאלה מיותרות. ושכרגע הוא גם היה קשוב להם, ביקשו להוריד, הנה תראו מה קרה, ותראו איך זה נראית עכשיו. אז הכיוון האופטימי, המסר שהשלטון כרגע משדר לאזרחי סין, זה אנחנו נעבור את הגל הזה, אם 80% כבר נדבקו, אז עם חיסון טבעי, ולא יהיו ככל הנראה דבקויות, והחיים יחזרו למסלולם, אבל הם גם הפנימו את המסר שלא סתם היה עד עכשיו את המדיניות זירו קוביד, אלא תראו איך זה נראה כשכל כך הרבה אנשים בבת אחת חולים בקורונה.
טוב, זה נשמע מעבר מאוד קיצוני ממדיניות של אפס הדבקה לחסינות עדר, כלומר זה שני הקצוות של הגישה איך לטפל בקורונה. עד כמה אנחנו יכולים באמת לסמוך על המידע, על הנתונים, על המספרים, שהיום אנחנו חושבים שאנחנו יודעים על מה שקורה שם מבחינת תחלואה ונדבקים ומתים?
אי אפשר לסמוך על הנתונים האלה, זה ברור לנו, כל נתון שהוא נתון רשמי של השלטון הסיני, הוא תמיד צריך לקחת אותו בערבון מוגבל, וגם המספרים שכרגע יוצאים ממש בשבועיים האחרונים, הם אחרי לחץ בינלאומי שדרשו מסין, תשחררו לנו מספרים, אז מהבחינה הזאת אנחנו צריכים לקחת את זה מאוד בערבון מוגבל. כרגע נתון האחרון שהם שחררו זה על כמות המתים מקורונה, 60,000, הגיל הממוצע הוא מעל 80, אבל אומרים שמרביתם באמת מעל גיל 65, וזה אחרי שהם שינו את הקריטריון למה זה, מי מוגדר בעצם כמת מקורונה. אז הם אומרים, רק אולי 5,000, קצת יותר מזה, בסביבות ה-6,000, הם מתו ישירות כתוצאה מזיהום נשימתי, והשאר הם כאלה שהייתה להם איזושהי מחלה בשילוב עם הקורונה, וגם זה אחרי שינוי שהם עשו, בקריטריונים, אז אנחנו יכולים רק להעריך שאם 8 מתוך 10 חלו, ואנחנו יודעים בערך מה הנתון העולמי לגבי אחוזי התמותה, אז אנחנו יכולים לעשות איזשהו חישוב, ועדיין לא נדע באמת מה המצב.
וצריך גם אולי לומר מילה על החיסונים. הסינים לא היו מחוסנים באותו חיסון שאנחנו מכירים מהמערב, פייזר ומודרנה, וגם לזה יש השפעה על המהירות שבה התפשטה שם המגפה.
בוודאי, נכון שמרבית האוכלוסייה חוסנה בחיסון הסיני, אבל היעילות של החיסון הסיני היא לא גבוהה. אז הערכה הייתה שהוא יעיל משהו כמו 70% ביחס לחיסונים אחרים. אני משיחות עם אנשים מתחום התרופות, הבנתי שהוא יעיל הרבה פחות מזה אפילו, ואנחנו רואים את זה עכשיו בשטח. אז קצת הפסיקו לדבר עכשיו על החיסון בסין, כי שוב, גם לא רוצים לעורר את הסוגיה הזאת, מכיוון שהאוכלוסייה עלולה לשאול שאלות, איך זה שיש כזאת תחלואה אם האוכלוסייה חוסנה, וגם מכיוון שכרגע באמת מדברים יותר על העניין הזה של חיסון טבעי, כתוצאה באמת מכך שהרוב כבר חלו.
אז האירוע הזה הוא לא רק אירוע בריאותי וחברתי, ואולי גם פוליטי, זה גם אירוע כלכלי, סין היא אחת המעצמות החזקות בכלכלה העולמית, וכשהיא נפתחת אחרי כמעט 3 שנים, זה אירוע שמשפיע על כל העולם.
בפירוש, העניין הכלכלי לדעתי זה גם חלק מהמוטיבציה הייתה של השלטון להוריד את כל המגבלות וכל כך מהר, מכיוון שהכלכלה הסינית בפירוש ספגה מכה בפירוש חזקה בגלל המדיניות של הזירו קוביד. צריך לקחת בחשבון גם שאין תיירות נכנסת, גם את העובדה שאנשים איבדו מקומות עבודה, שיעור אנחנו רואים ששיעור האבטלה עולה ובעיקר בקרב צעירים. בגלל הסגרים, בגלל בידודים, צרכנות, ההתנהגות של הצרכן הסיני, שהם בדרך כלל קונים המון, אנשים במצב של אי-וודאות, ואנחנו זוכרים את זה גם אצלנו, מוציאים פחות, והרבה מאוד עסקים לא הצליחו להחזיק מעמד, מפעלים, אז סביב העניין הזה, של סביב ראש השנה הסיני למשל, והסערה של המגבלות, אנשים פתאום יצאו החוצה, יוצאים לחגוג, יוצאים לבלות, כל הדבר הזה לא יתאפשר לפני כן. אז זה מבחינת הכלכלת פנים, מבחינת מה שאנחנו רואים מבחוץ, משקיעים לא יכולים להגיע לסין. אז כל הנושא העסקי והשיתופי פעולה כמובן היה על הולד, וגם מידת האמון שיש כלפי סין בעולם, גם היא ירדה מאוד, והדבר הזה השפיע. אני יכולה להגיד שאני אפילו רואה את זה בתחום שלנו של האקדמיה, מעבר לחוסר יכולת לקיים כנסים ומעברים של סטודנטים ולהגיע לסין ולהגיע מסין, כל הדבר הזה נעצר, גם הרמת התעניינות בסין פוחתת, הולכת ופוחתת בקרב הסטודנטים הישראלים, פחות רוצים להתעסק היום עם סין, קיבלה איזשהו מין סטיגמה שלילית, שאם בעבר זה היה נחשב כהדבר הנכון לעשות, ללמוד סינית, להתעסק עם סין, לעשות עסקים עם סין, אנחנו רואים עכשיו איזשהו שינוי, וזה מראה לנו שהמעמד הבינלאומי של סין ירד.
ואיך נראית עכשיו הכלכלה הסינית אחרי הסרת המגבלות? מה זה עשה לה?
מוקדם לדעת, בגלל שמצד אחד נכון שהורידו את המגבלות, מצד שני כל כך הרבה חולים. אז למשל העובדה שיש מחסור כזה בתרופות, פתאום אני רואה שבסינג'אן, האזור, הפרובינציה, כן, המערבית, עם כל מה שקורה שם עם האויגורים, השלטון המקומי קורא לאזרחים, תקנו תרופות מסורתיות. פתאום חוזרים לזה וזה לא סתם, צריך להבין מה הם אומרים. הם מנסים למצוא אלטרנטיבה, כי אין להם איך לספק תרופות, אז הם באים ואומרים, התרופות הטבעיות של האויגורים, כן, שזה משהו שזה לא רטוריקה ששמענו בסין, להפך, כל מה שקשור במיעוטים, ובטח אצלהם זה ניסיון להתרחק מזה, להגיד שצריך הכל מודרניזציה, שהם צריכים לשנות את דרכם, אבל פתאום באים ואומרים להם, לכו תקנו תרופות מסורתיות, לכו לתרופות סבתא, אז גם השלטון מבין שהוא חייב למצוא איזושהי דרך יצירתית, לספק לאוכלוסייה משהו כרגע, איזשהו חבל הצלה למצב הרפואי, אז ספק אם נראה מאוד מהר את ההתאוששות, אבל מתחילים לדבר על פתיחה של תיירות, ובהקשר הזה באמת העולם לא מאוד התעורר, בשביל להבין עד כמה המצב בסין הולך להשליך על המצב הבריאותי העולמי.
כלומר, יש חשש שההתפרצות הזו בסין תהפוך לאירוע בריאותי עולמי?
בהחלט. הנעלם היחידי שלא יודעים אותו בסין וגם בעולם לא, ולכן אני רואה שארגון הבריאות העולמי כינס, אני חושבת, מחר מחרתיים כבר דיון חירום, זה מה קורה עם וריאנטים. כזאת כמות של תחלואה, וסין לא שחררה את הריצוף של הווריאנט, אנחנו לא יודעים במה הם חולים. יודעים שזה התחיל מאומיקרון, אבל מה יש שם עכשיו? ברור שבכזאת תחלואה, בכזאת צפיפות, מתפתחים וריאנטים חדשים, ראינו את זה קורה. חלקם יכולים להיות חזקים יותר, עמידים יותר לחיסונים הקיימים, ואף אחד כמעט לא מתאים לגבלות על אזרחים סינים שיוצאים, או אזרחים זרים שכרגע מגיעים לסין ויוצאים ממנה, אז ארגון הבריאות העולמי פתאום מתעורר ואומר, האם אנחנו צריכים להכריז פה על איזשהו משבר עולמי, או סכנה, יותר נכון, פוטנציאל לסכנה, והדבר הזה, זה הנעלם שכמו שכל פעם עברנו איזשהו גל, וחשבנו שאחריו זה נגמר, עד שהגיע הווריאנט הבא. אז גם את זה, לא חושבת שבסין יכולים להגיד, או ארגונים אחרים, אבל אנחנו בהחלט כבר למודי ניסיון. אז נכון שההתייחסות היא שונה היום כלפי התחלואה, אבל עדיין רב הנסתר על הגלוי.
דוקטור מיכל זלצר לויד, מאוניברסיטת בר אילן, תודה רבה.
בשמחה, להתראות.
וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו רום עתיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני גדעון נוקו, אלעד שמחיוף ישוב לכאן ביום ראשון.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.